שלום תלמידים, מה שלומכם? שמי אפרת, והיום נעסוק בנושא תערובות. נערבב ונפריד חומרים. נלמד מה הן תערובות, היכן אנחנו פוגשים אותן בחיי היומיום, אילו סוגי תערובות בכלל קיימות, ואיך נוכל להפריד אותן. מה תצטרכו היום? תכינו לכם, כמובן, מחברת וכלי כתיבה, כוסות, כפיות, מים קרים, מים חמים, קצת מלח, קצת קמח וקצת סוכר. מוכנים? לפני שנתחיל, התבוננו בתמונות וחישבו. מה משותף לסלט ירקות, פחית שתייה, מיץ תפוזים, צלחת חמין, סלט פירות ושוקו? כדי לחדד את השאלה, חישבו. מה מרכיב כל אחת מהדוגמאות? למשל, סלט הירקות מורכב מעגבניות, מלפפונים וירקות נוספים. כולם מעורבבים יחד. מה לגבי תמונת השועית? נכון, גם כאן מעורבבים סוגים שונים של שועית. בחיי היום-יום אנחנו כל הזמן מעורבבים חומרים. למשל, סוגי ירקות שונים לסלט, סוגי פירות שונים לסלט, מים עם פטל, אבקת שוקו עם חלב ועוד. כך למעשה אנחנו יוצרים תערובות של חומרים שונים. רוב החומרים סביבנו בטבע הם תערובות. האדמה, האוויר, הים. אז מה זה בכלל תערובת? ואיך אפשר למיין תערובות? תערובת היא חומר שמכיל לפחות שני סוגים של חומרים מעורבבים יחד. אבל בתערובת כל חומר שומר על תכונותיו למרות שהם מעורבבים. נחזור לארבע הדוגמאות שלנו. נסו לחשוב על דרך למיין את החומרים האלה לשתי קבוצות. למעשה, יש כמה דרכים למיין תערובות. אין דרך אחת נכונה. תוכלו למיין אותם לפי צבעים, לפי מצב צבירה, לפי מרקם ועוד. אני מיינתי כאן לפי מראה. התבוננו בסלט הירקות ובסלט הפירות. האם אתם מצליחים לזהות בעין ממה מורכבות התערובות האלה? ומה לגבי מיץ התפוזים והשוקו? כאן יותר קשה, נכון? לא ניתן לקבוע לפי המראה מה הם מכילים באמת. כאשר אנחנו לא יכולים להבחין בעין בין החומרים, והתערובת נראית לנו כאילו היא מורכבת מחומר אחד, זוהי תערובת אחידה. וכשניתן להבחין בעין בין החומרים, הרי שזו תערובת לא אחידה. בואו נתרגל את שיטת המיון. מיינו את התערובות הבאות לפי האחידות שלהן. אבקת מרק, שוקולד למריחה, תערובת קטניות, נוזל לניקוי חלונות, משקה מוגז כמו קולה או סודה ואוויר. בואו נראה אם הצלחתם. אבקת מרק, אפשר לראות בעין שיש כאן כמה חומרים, ולכן זו תערובת לא אחידה. שוקולד למריחה, אנחנו לא באמת יכולים לדעת שיש בפנים סוכר, אבקת קקאו או שמן, לא רואים את זה בעין. אנחנו יודעים שזה שם. תערובת קטניות? ודאי שרואים בעין, תערובת לא אחידה. מה לגבי נוזל לניקוי חלונות? צודקים, תערובת אחידה, נראה לנו כמו נוזל אחד כחול. משקה מוגז? ודאי, רואים בעין את הבועות. הגז הזה הוא פחמן דו-חמצני, מפוזר בתוך המשקה. זוהי תערובת לא אחידה. והאוויר, אתם יודעות, יודעים כבר. האוויר הוא תערובת של גזים, ודאי למדתם את זה בכיתות הנמוכות יותר. חנקן, חמצן, פחמן דו-חמצני, עדים של מים, תערובת אחידה. מיד נדגים התנסות שתוכלו לבצע בבית תוך כדי שיעור או אחרי השיעור. הציוד שתצטרכו, שתי כוסות, שתי כפיות, מים, קצת קמח, קצת מלח. המטרה שלנו היא להשוות את המראה של שתי תערובות שנכין. נמזוג חצי כוס מים, נוסיף לה חצי כפית מלח. נמזוג חצי כוס מים, נוספת ונוסיף לה חצי כפית קמח. נערבב ונמתין 3 דקות. מה אתם משערים שנראה? כיצד תראה התערובת בכוס הראשונה? וכיצד היא תראה בכוס השנייה? ביצענו את ההתנסות והסרטנו אותה בהליך מהיר. בואו נראה מה התרחש. בכוס הימנית הוספנו את המלח, בכוס השמאלית הוספנו את הקמח. הסרטון עכשיו רץ מהר למשך 3 דקות, ואתם יכולים כבר לראות. בכוס הימנית שהוספנו למלח, המלח התמוסס לחלוטין. כעת לא ניתן להבחין לפי המראה שיש כאן שני חומרים. לעומת זאת, בכוס השנייה שהוספנו בקמח, חלק מהקמח שקע לקרקעית, וניתן להבחין שיש כאן שני חומרים. כיצד נקרא לתערובות האלה? למים ולמלח, לתמיסה הזאת נקרא תערובת אחידה, כי לא רואים בעין את המרכיבים. למים ולקמח, כמובן, תערובת לא אחידה. אז למעשה, למדנו עכשיו שתמיסות הן גם סוג של תערובת. כשמערבבים מים ומלח, יוצרים תמיסה. התמיסה היא תערובת שהבסיס שלה נוזל, והוא הממס, ולתוך הממס מכניסים חומר, מוצק, נוזל או גז, והוא נקרא מומס. יחד הם יוצרים תמיסה. אתם מכירים הרבה מאוד תמיסות בחיי היום יום. כוס תה למשל, זוהי תמיסה. כך גם השוקו, הקפה, בכולם הממס הוא המים, ובתוכם מומסים גם חומרים שונים, כמו קפה, שוקו או סוכר. גם הדבש והחלב הן תמיסות. ויש המון חומרי ניקוי שהן תמיסות, למשל חומר לניקוי חלונות, מרכך כביסה, שמפו, סבון אוזלי. למעשה הרבה מאוד ממוצרי ההיגיינה הן תמיסות. איך אתם אוהבים לשתות את התה שלכם? בלי סוכר? אולי עם חצי כפית? אולי כפית או יותר? בואו נשווה בין כוס תה עם כפית סוכר ובין כוס תה עם 2 כפיות סוכר. מי הממס שלנו במקרה הזה? כמובן, המים. ומה לגבי המומס? יש לנו כאן 2 מומסים לפחות. יש לנו את התה, הוא המומס הראשון, ויש לנו סוכר, הוא המומס הנוסף. בואו נתרכז בסוכר. מה יהיה ההבדל בין 2 כוסות התה שהתקבלו כאן? נכון, תה אחד יהיה מתוק יותר מהשני, כמות הסוכר בו גבוהה יותר. כשיש מעט מומס ביחסית, זוהי תמיסה מעולה. וכאשר כמות המומס גדולה יחסית, זוהי תמיסה מרוכזת. גם בטבע יש לנו תמיסות מעולות או מרוכזות. ים המלח והים התיכון, בשניהם הממס הוא מים, והמומס הוא מלח, אבל הכמויות שוות. אם נשווה בין הים התיכון לים המלח, מה יהיה ההבדל? בים המלח כמות המים גדולה יחסית מהכמות בים התיכון. אז איך נקרא לתמיסה בים המלח? מעולה או מרוכזת? אתם צודקים. בים המלח התמיסה מרוכזת יחסית לתמיסה בים התיכון. האם אתם חושבים שניתן ליצור תמיסה עם כמות של ממס בלתי מוגבלת? למשל, כמה כפיות סוכר נוכל להמיס בתוך כוס מים? כתבו את השערתכם במחברת. אנחנו ננסה לבדוק את השאלה. לניסוי הזה תצטרכו מים, סוכר, כפית. ניקח כוס, נמלא אותה במי ברז כמעט עד סופה, נוסיף לה חצי כפית סוכר ונערבב היטב. נמתין כ-10 שניות ונתבונן בכוס. האם כל הסוכר שאוספנו התמוסס? כעת נוסיף חצי כפית נוספת ושוב נערבב היטב. נמתין 10 שניות נוספות. האם כל הסוכר התמוסס? אפשר להמשיך כך עד שנראה סוכר ששוקע לקרקעית הכוס. גם הפעם ביצענו את ההתנסות והסרטנו. הנה חצי כפית סוכר, מערבבים היטב. מערבבים עד שרואים שהסוכר מתמוסס במים. ממתינים מעט. מוסיפים חצי כפית נוספת ושוב מערבבים היטב. מאוד חשוב לפזר את הסוכר היטב במים. עוד חצי כפית בדרך. נערבב. התבוננו בקרקעית. מה אתם רואים? תראו כמה סוכר מצטבר פה. למעשה, לא הצלחנו להמיס את כל הסוכר שאוספנו. מה למדנו מההתנסות הזאת? ראינו שהמסיסות היא מוגבלת. לא ניתן להמיס כמות אינסופית של סוכר. כאשר אנחנו מגיעים לגבול המסיסות ורואים שהמומס מתחיל לשקוע, אז אנחנו אומרים שהתמיסה היא רוויה. כלומר, היא מכילה את הכמות הכי גדולה של המומס שניתן. מכירים את המילה רוויה בעברית? אנחנו משתמשים בה למשל כשאנחנו אומרים שתו לרוויה. כלומר, שתו עד שתרגישו שאינכם צמאים עוד. בדיוק כמו בתמיסה שלנו. למדנו עד עכשיו על תערובות ויצרנו תערובות. אך האם לדעתכם ניתן להפריד את התערובות? התבוננו שוב בתמונות שאתם כבר מכירים. האם תוכלו להפריד את מרכיבי סלט הירקות וסלט הפירות? מה לגבי תערובת הקטניות? סביר להניח שעם הרבה סבלנות וזמן, ואולי כלי עדין, תוכלו להפריד את הסלט למרכיביו, או את סוגי הקטניות על פי המראה, הגודל או הצבע. זאת אמנם לא פעולה שיש לנו צורך לבצע כל הזמן, אבל היא אפשרית. אם למשל אחד האחים הקטנים שלכם לא אוהבים עגבנייה בסלט, אז אתם יכולים להפריד את העגבנייה משאר הסלט באמצעות תכונת הצבע או המראה. תכונה שבעזרתה אפשר להפריד בין חומרים שונים בתערובת נקראת תכונה מפרידה. לחומרים שונים יש תכונות שונות. לפעמים יש תכונות שבאמצעותן נוכל להפריד בין תערובות. לתכונה כזאת אנחנו קוראים תכונה מפרידה. למשל, גודל הוא תכונה מפרידה. צבע, מידת המשיכה למגנט, טמפרטורת קיפאון או רתיחה. הנה שתי דוגמאות להפרדת תערובות שאתם ודאי מבצעים במטבח בתדירות גבוהה. הראשונה, ניפוי קמח. אנחנו מפרידים את תערובת הקמח מכל מיני מזיקים שיכולים להיות בה. בעזרת נפה אנחנו מנפים את הקמח כדי שחס וחלילה לא נאכל קמח נגוע. ומה לגבי הפסטה? לאחר הבישול יש לנו תערובת של מים ושל פסטה. אם נרצה להפריד בין התערובות, נשתמש במסננת. מה משותף לשתי השיטות האלה? בשני המקרים אנחנו משתמשים בתכונה דומה, הגודל. מה שגדול מהפתחים של הנפה או המסננת, יישאר בתוך המסננת. ומה שקטן, יעבור כמובן. זוהי הסיבה שאנחנו משתמשים במטבח בנפת משי, החורים שבה מאוד קטנים וחרקים לא עוברים דרכה. תראו את התערובת שיש לי בצלחת. יש כאן שני חומרים מעורבבים, אבקת ברזל וחול. האם תוכלו לחשוב על דרך ההפרדה? העתיקו את התרשים למחברת וחישבו כיצד נוכל להפריד את התערובת. יש לנו כאן שני חומרים. אחד מהם הוא ברזל. אחת התכונות הייחודיות לברזל היא המשיכה שלו למגנט. אם נקרב את המגנט לתערובת, נוכל להפריד אותה. באמצעות התכונה המפרידה הזאת, משיכה למגנט. בואו נצפה בסרטון איך עושים את זה. מקרבים את המגנט לתערובת. רק הברזל מתמגנט, והנה לנו אבקת ברזל בתוך המגנט. בואו נראה דוגמה שימושית להפרדת תערובות. בלב הים התרחשה תאונה עם השלכות סביבתיות. מאונייה שהובילה נפט נשפכה כמות גדולה של נפט אל מי הים. אתם ודאי מדמיינים את הבעיה הסביבתית. זיהום המים, לכלוך, השפעה על בעל חיים. אבל הנפט צף על פני המים. מיד הזעיקו אוניות עם משאבות ושאבו את הנפט. על איזו תכונה מפרידה התבססה שיטת ההפרדה הזאת? נכון מאוד. התכונה המפרידה היא צפיפות או ציפה. כיוון שצפיפות הנפט קטנה מצפיפות המים, הנפט צף על פני המים, וכך הצליחו לשאוב בקלות יחסית את הנפט, ולמנוע פגיעה גדולה יותר בבעלי החיים. בואו תתנסו בהתאמה בין שיטה לתכונה. בצד ימין, שיטות הפרדה. בצד שמאל, התכונה המפרידה. נסו להתאים ביניהם. בואו נראה אם הצלחתם. בשיטת ההפרדה סינון, אנחנו משתמשים בתכונה המפרידה גודל, כמו שעשינו עם הנפה והמסננת. בשיטת ההפרדה הצפה, כמובן משתמשים בתכונה של צפיפות, כמו שראינו בדוגמת הנפט שנשפך לים. בשיטת ההפרדה מגנות, נכון, משתמשים במגנט. התכונה המפרידה היא משיכה למגנט. או מגנטיות, כמו שהתנסינו עם התערובת של אבקת הברזל והחול. ומה לגבי עידוי? כאן אנחנו משתמשים בתכונה המפרידה טמפרטורת רתיחה. כשיש לנו שני חומרים עם טמפרטורת רתיחה שונות, האחד מתעדה והשני נשאר. נחזור לנושא המסיסות ונסיים את השיעור בחקר הגורמים המשפיעים על מסיסות. נבדוק כיצד משפיעה טמפרטורת המים על מהירות ההמסה של סוכר. הפעם תצטרכו שתי קוביות סוכר. אם אין לכם, תוכלו להשתמש גם בסוכר גרגירים רגיל, שעון, כוס מים קרים, כוס מים רותחים, בזהירות כמובן. הקפידו שכמות המים בכוסות תהיה שווה. תכניסו באותו הרגע שתי קוביות סוכר, אחת לכל כוס. שערו, איך תשפיע טמפרטורת המים על מהירות ההתמוססות של הסוכר? האם נראה הבדל בין שתי הכוסות? לאחר שתוסיפו את קוביות הסוכר, צפו בתערובת מדדו את הזמן שחלף עד שכל הסוכר התמסס במים, וכתבו את התוצאה במחברת. גם הפעם הסרטנו בהילוך מהיר. התבוננו בניסוי. בצד ימין, מסומנת במדבקה אדומה, אלה המים החמים. בצד שמאל, הכוס עם המים הקרים, המדבקה הכחולה. לשתיהן הוספנו את קוביות הסוכר בדיוק באותו רגע. הקפדנו לשים מים בחמות שווה. הסרטנו את זה 4 דקות. תסתכלו מה קרה אחרי 4 דקות. בצד ימין, בכוס של המים החמים, קוביות הסוכר התמוססה כעבור 4 דקות. אבל במים הקרים, הקובייה התמוססה חלקית באותו פרק זמן. תראו, עדיין רואים אותה. אז מה ניתן ללמוד מהתוצאות האלה? בואו נסיק את המסקנה. אפשר להסיק מסקנה ולעזר בניסוח בצורת משפט, ככל ש... אז, במקרה שלנו, ככל שטמפרטורת המים הייתה גבוהה יותר, נכון, ההתמוססות הייתה מהירה יותר. חשבו, אתם חושבים שאפשר להסיק את המסקנה הזאת לגבי כל חומר שמומס במים? צודקים, אי אפשר להסיק מסקנה כזאת גדולה. המסקנה שלנו מוגבלת רק לניסוי המסוים הזה שערכנו. אם נרצה להסיק מסקנה לגבי חומר אחר, צריך לבצע ניסוי מתאים. תוכלו לחזור על הניסוי ולבדוק את ההשערה שלכם עם מגוון חומרים. פטל, מלח, צבע מאכל ועוד. אז מה עשינו היום? למדנו מים תערובות. מיינו תערובות לאחידות ולא אחידות. למדנו שגם תמיסה היא תערובת, יש תמיסות אחידות ויש תמיסות שאינן אחידות. התנסינו בהמסת סוכר במים ובדקנו את גבול המסיסות. למדנו את המושג תכונה מפרידה ולמדנו כל מיני שיטות להפרדת תערובות. וכמובן, שיערנו השערות, ערכנו התנסויות, סיכמנו את התוצאות והסקנו מסקנות. אנחנו מקווים שנהניתם מהשיעור והחכמתם ממנו. להתראות בשיעור הבא.